קידושין, דף נון ה', תחילים בעזרת השם, תחילת העמוד במילים תנן הטעם. אדם עולה לירושלים בזמן שבית המקדש עומד על תילו, דרך ארוכה, אי אפשר לומר מפרכת, הרי דוד המלך אומר, שמחתי באומרים לי בית השם נלך, רגליו קלות, הוא זוכה להגיע לירושלים. והנה, לפני שהוא נכנס בשערי ירושלים, הוא מוצא בהמה. ממש קרוב לירושלים. היא נמצאת באזור מירושלים ועד למגדל עדר, שזה היה מאוד מאוד קרוב לירושלים. בזמנם היה ידוע המרחק המדויק בין ירושלים למגדל עדר. נניח שהמרחק הוא 10,000 אמה. אז לא הכוונה דווקא שהוא מצא את הבהמה בין ירושלים לבין מגדל עדר, אלא סביב ירושלים במרחק הזה של נאמר 10,000 אמה. רוב הבהמות שיוצאות מירושלים זה בהמות קורבן. ולכן יש ספק, אולי הבהמה הזאת שהוא מצא היא בהמת קורבן, אבל איזה קורבן? הוא לא יודע. אז אם הוא מצא בהמות זכרים, והגמרא מעמידה שמדובר כאן, שזה בהמה בשנתה הראשונה שהיא נקראת בת שנה, הכוונה עד גיל שנה, אז מסתפקים אולי עולות, אולי זה קורבן עולה, שבא רק מהזכרים. ואם הוא מצא בהמות נקבות, שזה לא יכול להיות עולה, כי עולה לא באה נקבה, אז חוששים שמה זבחי שלמים הן. הגמרא מעמידה שמדובר כאן שזה בהמה בשנתה השנייה. דהיינו כבר עבר עליה השנה, היא כבר נמצאת בשנה השנייה שלה. בנקבות מדובר בשנה השנייה. הגמרא הייתה סבורה שמקריבים את הזכרים עולות ואת הנקבות שלמים. ואז היא שואלת, מי אמר שהעולות, מי אמר שהזכרים הם עולות? אולי זה קורבן אחר שבא מן הזכרים. ומי אמר שהנקבות הם שלמים? הרי יש קורבן נוסף שבא מהנקבות. וקודם הגמרא שואלת על הזכרים. אלא זכרים עולות ודאבו, רק עולות יכול, רק מזכרים אפשר להביא רק קורבנות עולה? זבחי שלמים לא אהבו, אי אפשר להקריב מזכרים קורבנות שלמים? בוודאי שכן. אז איך אתה מקריב את הבהמה הזאת עולה? אולי היא קורבן שלמים. אמר רבי יושעיה, באמת לא מקריבים את הבהמה הזאת עצמה, אלא הכה, כאן מדובר במשנה, במקרה שזה שמצא את הבהמה בא לחוב בדמיהם עסקינן, הוא רוצה לחייב את עצמו את כל הדמים כדי לתקן את הבהמה הזאת שהיא תוכל לצאת לחולין. ואחיקה אמר, וזה הכוונה של המשנה, אם הם זכרים, חיישין אנשי מעולות, חוששים גם שיכול להיות שזה קורבן עולה, וחוששים גם שזה יכול להיות קורבן שלמים, ובעמוד הבא יבואר שחוששים גם אולי זה קורבן תודה, ולכן הוא לוקח 3 פעמים ערך הבהמה הזאת, כמו המסקנה של הגמרא, שהוא חושש גם על עולה, גם על שלמים וגם על תודה. והוא אומר, ופה מחדש רבי יושעיה חידוש, שכל מי שרגיל ללמוד גמרא, פשוט מתפלא מהחידוש הזה. כי תמיד אנחנו יודעים שבהמה של קורבן, אי אפשר לפדות, אי אפשר לחלל. כל זמן שהיא תמימה ואין במום. כי הרי בקודשים יש שתי דרגות. דרגה ראשונה, קדושת הגוף, שאת הדבר הזה עצמו מקריבים, או שהדבר הזה עצמו הוא כלי שרת שמשרתים בו בבית המקדש. קדושת הגוף, הוא לא מיועד לחלל אותו. והדרגה השנייה זה קדושת דמים, שהוא בעצמו לא מקריבים אותו, אלא למשל אדם מקדיש שעון לבית המקדש, לא הולכים להקריב את השעון על המזבח, אלא הממונה הגזבר בבית המקדש לוקח את השעון, מוכר אותו, ובכסף שהוא מקבל, בונה, קונה דברים לבית המקדש. והשעון יוצא לחולין. כל הקדושה שהשעון הזה התקדש כשהקדישו אותו, זה קדושת דמים. לדמיו, לערכו, כמה שהוא שווה. שיהיה הרווחה בבית המקדש. גם קורבן יכול להיות לו קדושת דמים, אבל זה בתנאי שנהיה בו מום. הוא כבר לא קדוש בקדושת הגוף, אי אפשר כבר להקריב אותו קורבן. אבל כאן רבי יושעי מחדש חידוש, מקרה שבו בהימת יכול להיות שהיא קורבן, תמימה, שלמה, שאין בה מום, ופשוט מחללים את הקדושה שלה, ככה מבאר רש"י, מחללים את הקדושה שלה על מעות. מורידים ממנה את הקדושה על מעות. לוקח מעות, והוא אומר, מעות כמו המסקנה, כבר נגיד עכשיו ישר, שלוש פעמים בערך של הבהמה הזאת, והחיקה אמר, וזה הכוונה במשנה, אם זכרים מהם חיישינן גם, חוששים גם שמה הם עולות. ולכן הוא מביא את השלוש פעמים כמה שהיא שווה, כמו המסקנה של הגמרא, והוא אומר, אם הבהמה הזאת היא קורבן עולה, היא תהיה מחוללת על המעות האלה. והמעות השניים יהיו בשביל נדבה של שלמים, והמעות השלישיים יהיו בשביל נדבה של תודה. ואם הבהמה הזאת היא שלמים, אז המעות של העולה, הוא מקדיש אותם לעולת נדבה, והמעות שהוא ייחד לשלמים, יהיה במקום הקדושה של השלמים של הבהמה הזאת, והמעות של התודה יהיו נדבה של תודה. וכן, הוא אומר, אם זה תודה, אז המעות של העולה יהיה עולת נדבה, המעות של השלמים יהיו שלמי נדבה, והתודה יהיה במקום הבהמת קורבן הזאת. ואיך אפשר לקחת בהמה שיש ספק, אולי זה קורבן שאין בו מום, בהמה שהיא אמורה לעצמה להיות קרבה, איך אפשר לפדות אותה ולהוריד אותה מקדושתה? אומר רבי יושעיה, מעמידים את המשנה הזאת כמו דעתו של רבי מאיר במשנה, היא דאמר, שאם אדם מקדש אישה בחפץ של הקדש, שהכלל הוא שאם אדם מעל בחפץ של הקדש, אז החפץ בדרך כלל מתחלל ויוצא לחולין, ואז אפשר לקדש בזה אישה. אומר רבי מאיר, שאם הוא לא ידע שזה הקדש והוא קדש בזה אישה, אז זה לא יוצא לחולין, החפץ, ולכן היא לא קיבלה פה ממון, כי זה לא היה הממון שלו, וכעת זה לא הממון שלה, כי זה הקדש, אז היא לא מקודשת. אבל אם במזיד הוא ידע שזה הקדש, ובכל זאת הוא קידש אותה, ההקדש מתחלל, יוצא לחולין, ולכן זה הופך להיות הממון שלה, והיא קיבלה משהו, ולכן היא מקודשת. כך גם, אומר רבי יושעיה, חידוש גדול מאוד, המשנה הזאת היא כמו דעתו של רבי מאיר, כמו שרבי מאיר אומר שבמזיד אדם יכול לחלל הקדש, ככה גם הוא סובר שאפשר כאן במזיד, גם כן במידה מסוימת, במקרה שלנו זה לא ממש אדם שעושה פה דבר של מזיד רק בשביל חטא, כי הוא בסך הכל רוצה כאן לתקן את הבהמה הזאת, הוא בא לעשות משהו טוב, למרות שיש בזה איזשהו חטא מסוים. כמו שרבי יוחנן מעלה בתחילת העמוד הבא. אבל בכל זאת, הוא בא לתקן כאן את הבהמה הזאת, כדי להוציא אותה מכל הספקות שלה. אז לפי דעת רבי מאיר, יהיה אפשר להוציא את הבהמה הזאת עם קורבן לחולין. הפני יהושע מביאים שהוא מבאר, איך ייתכן דבר כזה? הרי בהמה תמימה, התורה אוסרת לפדות אותה. אפשר להקריב אותה קורבן. אלא אם כן יש במום, שאי אפשר להקריב אותה קורבן, אז אפשר לפדות את הקדושה של בהמת הקורבן. אבל כאן הרי זה בהמה תמימה, אין במום, איך אפשר לפדות אותה? ואם בשם הפני יהושע, כאן הרי אין אפשרות להקריב את הבהמה הזאת. אז יש כאן את אותו טעם של בהמה בעלת מום. מה הסיבה שבהמה בעלת מום אפשר לפדות? כי אי אפשר להקריב אותה. גם כאן, את הבהמה הזאת שיש ספק איזה קורבן היא, גם כן אי אפשר להקריב. ותקנה בזה שפודים אותה. לכן היה סבור רבי יושעיה בדעת רבי מאיר שאפשר כן לחלל אפילו שהיא תמימה. והגמרא בהתחלה מתפלט, וכי לפי דעת רבי מאיר, הבהמה הזאת, אם היא בהמת קורבן, יש לה רק קדושת הגוף, מי מתחלל? וכי אפשר לחלל את הקדושה שלה? והתנן הרי שנינו, משנה, והגמרא הייתה סבורה שהמשנה הזאת זה דעתו של רבי מאיר, כמו שבדרך כלל עשתה משנה רבי מאיר. שם כתוב שאם אדם מועל בקורבן, הקורבן לא יוצא לחולין. אי אפשר לחלל קדושת הגוף, כמו בהמה שהיא בעצמה גופה קרב על המזבח. ככה אומרת המשנה. הגמרא סבורה שזה דעתו של רבי מאיר. באמת הגמרא מעמידה שזה רק לפי רבי יהודה באמת. רבי מאיר, לפי איך שרבי יושעיה מבאר, באמת לא מסכימים עם דברי המשנה האלה. בכל אופן, המשנה אומרת, הרי בדרך כלל כשאדם מועל בהקדש, הכוונה נהנה באיסור מן ההקדש, בגזלה מן ההקדש, אז אם הוא חייב משום מעילה, בדרך כלל זה אומר שהחפץ יצא לחולין, התחלל. אין דבר כזה שאחר כך יבוא מישהו אחר ויהנה מהחפץ, והוא גם יחשב כמו שהוא מעל, כי זה כבר יצא לחולין. אלא אם כן, מדובר כאן בבהמת קורבן או בכלי שרת. אין מועל אחר מועל במוקדשים, אלא או בבהמה של קורבן או בכלי שרת בלבד. כי הם לא מיועדים לפדיון, ויש בהם קדושת הגוף. כיצד? אדם שהיה רוכב על גבי בהמה של קודשי מזבח, יש מוסיפים שהוא התכוון לקחת את זה בגזלה, הוא חושב שזה של מישהו. אז הוא מעל, הוא חייב משום מעילה. ואפילו שהוא כבר מעל, אנחנו לא אומרים שהקורבן יוצא לחולין. ולכן אפילו אם בא, גם כשבא חברו ורחב, חברו גם כן מעל. וכשבא חברו ורחב, החבר השלישי גם מעל, כולם מעלו. זה לגבי בהמת קורבן, וכן לגבי כלי שרת. אדם שהיה שותה בכלי שרת, כוס של זהב, וגם כאן מבארים שזה הכוונה שהוא התכוון בגזלה, התכוון לגזול את זה, ובא חברו ושתה באותו כוס, אנחנו לא אומרים שכשהראשון שתה הוא הוציא את זה לחולין על ידי המעילה בגלל שהוא נחשב שהוא מעל, אלא כולם מעלו, כי קדושת הגוף אינה יוצאת לחולין. האם המשנה הזאת נשנתה כמו דעתו של רבי מאיר? ואם כן, זה לא מתאים ממה שרבי יושעיה הסביר. כי כאן אנחנו רואים במשנה הזאת, שקדושת גוף, היינו קורבן, אי אפשר לחלל, אפשר לא לפדות את קדושתו על מעות. אומרת הגמרא, באמת המשנה היא, המשנה הזאת היא כמו דעתו של רבי יהודה היא, זה לא כמו דעתו של רבי מאיר. דעתו של רבי יהודה, שהקדש מתחלל בשוגג, כשאדם מקדש אישה בהקדש, אז אם הוא קדש אותה בשוגג, היא מקודשת, כי ההקדש הפך להיות חולין. אבל אם הוא קדש אותה במזיד, היא לא מקודשת. לפי דעתו של רבי יהודה, באמת, אי אפשר לחלל קדושת הגוף של בהמה תמימה. והמשנה שלנו, רבי יושעיה מעמיד אותה כמו דעתו של רבי מאיר, שסובר שהקדש מתחלל גם במזיד. ואם כן, הוא יסבור שגם קדושת הגוף של קודשי מזבח של קורבנות, אפשר לחלל אותם כשהם תמימים. נסה הגמרא לשאול, אולי הוויכוח בין רבי מאיר לבין רבי יהודה, זה רק לגבי השאלה איך מוציאים לחולין הקדש. אבל לגבי השאלה האם מותר לחלל קורבן שאין בו מום, קורבן תמים, האם אפשר להוציא אותו לחולין? אולי גם רבי מאיר מודה לרבי יהודה שאי אפשר. ואולי מדרבי יהודה, מדבריו, נשמע לדבריו של רבי מאיר. לאו אמר רבי יהודה, הקדש, עיקר חילולו בשוגג ומתחלל. אבל לגבי קדושת הגוף, קורבן תמים שאין בו מום, לא מתאחלה, אי אפשר לחלל אותו. רבי יהודה שמדבר על חילול בשוגג, אי אפשר לחלל אותו בשוגג. אז לפי רבי מאיר נמי, שהוא מדבר על מזיד, שהוא סובר שמחללים הקדש במזיד, אף אגב שהוא סובר דקדש במזיד מתחלל, וזה עיקר החילול, אבל הוא יודע לנקודה אחת, שבזה הוא לא יהיה לו ויכוח עם רבי יהודה, הוא לא יהיה ויכוח בעניין הזה של קדושת הגוף, קורבן תמים, שאפשר אותו בעצמו להקריב קורבן, בזה הוא יודע שלא מתאחלה, שאי אפשר לחלל אותו. דוחה הגמרא, עד הרבה. רבי מאיר, מכיוון שאצלו עיקר החילול זה במזיד, יש יותר סיבה לומר שאפילו בקורבן תמים שיש עליו קדושת הגוף, שאותו בעצמו היה אמור להיות אפשר להקריב על גבי המזבח, מכיוון שעיקר החילול שמחללים אותו זה במזיד, אז יש סיבה לומר שהוא יצא לחולין אף על פי שהוא קדושת הגוף. למה? אתם, בדבריו של רבי יהודה שעיקר החילול הוא בשוגג, לא כמה מכוון להפוקין הוא לחולין. הוא לא מתכוון כשהוא נהנה והוא מועל להוציא את זה לחולין. הוא אפילו לא יודע שזה הקדש. לכן זה לא מועיל להוציא קדושת הגוף. אם זה היה קדושת הגוף זה לא יוצא לחולין. אבל לפי דבריו של רבי מאיר אחא, שהוא סובר שמחללים במזיד, מדובר פה בכוונה שלמה, הוא בא לעשות דבר של איסור במזיד. ומכיוון שכאן מכוון להפוקין ולחולין, מכיוון שהוא עושה את זה בכוונה שלמה, וזה עיקר הדרך לחלל, אולי יועיל חילול אפילו בקדושת גוף, אפילו בבהמה שראויה לקרב קורבן, מצד זה שהם במו. מנסה הגמרא לשאול שאלה אחרת על רבי יושעיה, מי אמר לך שרבי מאיר מדבר גם על קודשים קלים? אולי אי מודשה מתלה לרבי מאיר, מה שרבי מאיר אומר שהקדש עם במזיד נהנו ממנו, מעלו בו, הוא יוצא לחולין, זה דווקא מדובר בהקדש, שזה דבר שאדם הקדיש חפץ לבית המקדש, שהוא נחשב במידה מסוימת כמו קודשי קודשים, כי אי אפשר לבעלים ליהנות מזה כלום, זה כולו מוקדש לבית המקדש, כמו קודשי קודשים שכמו קורבן עולה למשל, או אפילו השם, הכל בעזרה, מקריבים וגם החלק שנאכל, נאכל הכהנים בעזרה וכולי. קודשי קודשים הוא כולו של קודשים, אין שום חלק לבעלים ממנו. אז הקדש גם דומה במידה מסוימת בזה לקודשי קודשים שהוא כולו לקודשים. אין לבעלים שום חלק בו. אז בעניין הזה מצאנו שרבי מאיר אומר שאם במזיד הוא הוא נהנה במזיד, הוא מעל, אז הוא חילל להוציא את זה לחולין. אבל אולי בקודשים קלים, שיש לבעלים חלק בהם, הרי חלק מהבשר נאכל לבעלים, מי שמת לב, וכי מצאנו שהוא סובר גם בהם, שאם בן אדם במזיד מעל, הוא הוציא לחולין, הרי הבהמה הזאת שנמצאה, יש ספק, אולי זה קודשים קלים, אולי זה שלמים שזה קודשים קלים. תוספות מוסיפים עוד סברה, הרי מה ההבדל בקודשי קודשים לקודשים קלים? יש שתי דרגות בקדושה, יש קודשי קודשים וקודשים קלים, מה ההבדל? אז ההבדל אחד מה שהזכרנו, שקודשי קודשים לא נאכל לבעלים, קודשים קלים חלק מהם מהבשר נאכל לבעלים. אבל ההבדל המהותי, קודשי קודשים מיד שהקדישו אותם, אם אדם נהנה מהם הוא מועל. הוא חייב משום מעילה. לעומת קודשים קלים שברגע שהקדישו אותם והם עדיין מחיים, אין בהם מעילה מי שנהנה מקודשים קלים. אז אומרים תוספות, מכיוון שבקודשי קודשים, אדם שנהנה נחשב שהוא מועל, אז אולי בגלל זה רבי מאיר יסבור שזה יצא לחולין. אבל בקודשים קלים שאם אדם נהנה מהם, הוא לא מועל, הוא לא חייב משום מעילה, אז אולי נאמר שזה לא יצא לחולין. אמר לו ההוא מדרבנן, ושמו היה רבי יעקב, זה היה שמי, קל וחומר. אם קודשי קודשים החמוריים, במזיד, אם אדם הוציא אותם לחולין הם מתחללים, קודשים קלים לכל שכן שמתחללים במזיד, גם כך נאמר, התמר נמי, אמר רב חמה ברבי עוקבה, אמר בשם רבי יוסף ברבי חנינה, אומר היה רבי מאיר, הקדש במזיד, מתחלל, בשוגג אין מתחלל, וזה לא נאמר דווקא בקודשי קודשים, אלא אחד קודשי קודשים ואחד קודשים קלים, ומניין לומדים על קודשים קלים, קל וחומר מקודשי קודשים, אם הם מתחללים, קודשים קלים לא כל שכן שמתחללים. כשרבי יוחנן שמע את הפירוש הזה של רבי יושעיה, תהי בא רבי יוחנן, תהי הכוונה מלשון טעה על קנקנו, הריח. הוא ככה התפלא מאוד על הפירוש הזה, והוא לא הסכים עם זה. איך ייתכן דבר כזה? יש לי פה בהמה, תמימה, אולי זה קורבן, אולי אפילו קורבן עולה. אתה הולך במזיד להוציא את זה לחולין? למה? בשביל שתוכל לתקן את כל צדדי הספק שבו? וכי אומרים לו לאדם, עמוד וחטא, תעשה חטא, חס וחלילה. בשביל מה? זאת אומרת, מה החטא כאן? שאתה מחלל בהמה, אם היא בהמת קורבן, שאין בו מום. אסור לחלל, אסור להוציא לחולין בהמת קורבן שאין בו מום. אומרים לבנאדם, עמוד וחטא, בשביל מה? בשביל שתזכה על ידי זה לתקן את הבהמה הזאת, שלא יהיה בה שום חשש? אלא אמר רבי יוחנן הסבר אחר, באמת המשנה היא כמו כל הדעות, לא דווקא כמו דעת רבי מאיר. ומה שכתוב זכרים עולות, לא מקריבים את הבהמה עצמה, נכון? וגם לא פודים אותה כשהיא עדיין תמימה בלי מום, אלא ממתין לה עד שתהיה בה מום. אתה באמת רוצה לתקן את הבהמה הזאת? סבלנות, תמתין עד שיהיה בה מום קבוע. ואז אי אפשר להקריב אותה קורבן גם אם היא קורבן, ואז התורה מתירה לחלל. ואז אפשר אפילו לא רק על מאות, אפשר אפילו על בהמות עצמם. באמת בתוספות מדויק שאפילו במקרה הקודם היה אפשר לחלל על בהמות, שתי בהמות חולין או שלוש בהמות חולין, אבל בכל אופן, במקרה הזה אפשר אפילו ודאי על גבי בהמות, מה הייתה שתי בהמות, תכף נראה שצריך אפילו שלוש בהמות, ומתנה את אותו תנאי. אם הבהמה שנמצאה היא עולה, אז הבהמה הזאת תהיה עולה, והשנייה תהיה שלמי נדבה, והשלישית תהיה נדבה של תודה. ואם זו שנמצאה היא שלמים, אז זו שהוא ייחד לעולה תהיה עולת נדבה, זאת תהיה תמורת, זאת תהיה במקום השלמים, והתודה תהיה תודת נדבה, ואם זו שנמצאה היא קורבן תודה, אז העולה עולת נדבה, השלמים שלמי נדבה, והתודה היא במקום הבהמה הזאת. בכל אופן, מה שמחדש כאן רבי יוחנן, שמדובר כאן שהוא ממתין עד שיהיה במום בבהמה הזאת. אין דבר כזה לחלל בהמה תמימה במזיד. טוב, אז אם כן, לפי רבי יושעיה, מדובר כאן שהוא מחלל אותה אפילו כשהיא תמימה, וזה הולך לפי דעתו של רבי מאיר, ולפי רבי יוחנן מדובר פה שהוא ממתין עד שיהיה במום, ואז הוא מחלל אותה. מכל מקום, מה שאמר מר, מה שלמדנו במשנה, שהזכרים יקרבו עולות, והסברנו שמחללים את זה גם כאילו זה עולה וגם כאילו זה שלמים, אבל עדיין דילמה קורבן תודה היא. ואפשר להביא מזכרים גם קורבן תודה. תרץ את הגמרא נכון, באמת, דמי תינה מי תודה, הוא מביא גם כן בהמה או מאות, והוא מתנה, אם היא תודה, אז זאת תהיה במקומה. ואם היא עולה או שלמים, אז האלה שהבאתי, המאות או הבהמות, יהיו לנדבה של עולה ולנדבה של שלמים. ומה שקורבן תודה צריכים להביא איתה 40 מיני לחמים, היא באה לחם, מדובר כמובן דמי תינה מלחם, הוא מביא גם 40 לחמים של תודה. ומה שתשאל, דילמה השם הוא, אולי זה קורבן השם, תרצת מה, קורבן השם בא בשנתו השנייה, בין שתי שנים. וכמו שאמרנו, מדובר כאן דהשתכח בין שנה. מדובר שהוא מצא בהמות זכרים בשנתם הראשונה. שואלת הגמרא ודילמה, אולי זה מדובר שזה השם מצורע הוא, שביום השמיני לטהרתו הוא לוקח שני כבשים בני שנה, אחד לעולה ואחד לאשם, ועוד כבשה אחת בת שנתה לחטאת, אבל אולי זה האשם של המצורע, או האשם נזיר הוא, נזיר, שהוא מקבל על עצמו נזירות, אז בימים שהוא קיבל על עצמו נזירות, אסור לו להתאמה למתים, אסור לו להסתפר, ואסור לו לאכול או לשתות מה שיוצא מהנבים. כשהוא מסיים את ימי נזירותו, אז הוא מביא את הקורבנות של נזיר, אבל אם הוא נטמע למת באמצע ימי נזירותו, מביא כבש בין שנתו לאשם, הוא מביא כבש בשנתו הראשונה, אולי זה אשם נזיר. תרץ את הגמרא, מכיוון שאשם מצורע ואשם נזיר לא מצויים, לא שכיחי, לא חוששים שאולי זה אשם מצורע או אשם נזיר. ואם תשאל דילמה קורבן פסח הוא, לזה לא חוששים. כי אם זה פסח בזמנו, שהוא עדיין ראוי להיקרב בי"ד בניסן, מי זה זעיר בי? זעירים בו לשמור עליו שהוא לא יאבד. ואם כבר עבר זמנו, מתתוו שלא בזמנו, הרי קורבן פסח שעבר זמנו לשלמים הוא, והרי אנחנו אומרים שהוא מביא גם קורבן שלמים. ואם תשאל דילמה, אולי זה קורבן בכור, אולי זה ולד שנולד ראשון לאמו, או מעשר, שלקחו את כל הוולדות שנולדו ושמו אותם בדיר, פתחו פתח, הוציאו אחד אחרי השני ואת האסירים מקדישים קורבן מעשר בהמה, אולי זה המעשר בהמה נינהו? אז זה אין בעיה, כי למה היא הלכתה? לאיזה דין, אם נאמר שזה בכור או מעשר, מה אמורים לעשות אם זה בכור או מעשר? למה היא הלכתה? לעניין זה שצריך, בשביל, שצריך להמתין עד שיהיה בהם מום, ואז אפשר לאכול מהבשר, למי החלינו במומן, כמו דין ספק בכור או ספק מעשר שאי אפשר לפדות אותם, החינם היא הבהמה הזאת שחיללנו אותה, היא לא הופכת להיות ממש חולין, אלא במומן מתאחלי, אחרי שנהיה במום, היא נאכלת, ואוכלים אותה בתורת בכור ומעשר. לפי רבי יוחנן באמת צריך להמתין עד שיהיה במום, בשביל לפדות אותה. ואוכלים אותה כמו תורת בכור ומעשר, שההלכה היא שצריך לנהוג בהם כבוד גם אחרי שנהיה בהם מום. אי אפשר לשחוט אותם באטליז, מקום שמוכרים בשר של חולין, לא שוקלים אותם במשקולת כמו של חולין, אלא מוכר אותם בביתו ומוכרים אותם לפי עומדן, כדי לנהוג בהם כבוד. אז עד כאן דיברנו לעניין הבהמות זכרים שהוא מצא, מה התקנה כדי להוציא אותם מידי ספיקה. מה עושים עם נקבות? אמר, במשנה למדנו שנקבות מקריבים אותם זבחי שלמים. שואלת הגמרא, מקריבים אותם זבחי שלמים? ודאי שלא. דילמה, תודה היא. איך אתה יכול להיות ודאי שהבהמה הזאת היא שלמים? אולי זה קורבן תודה, כי הרי גם תודה מגיעה מנקבה. עונה הגמרא, דמייטי, מספק הוא מביא גם בהמה לתודה, והוא מתנה. דיינו, לפי רבי יוחנן, הוא ממתין עד שהיא תהיה עם מום, והוא מביא שתי בהמות והוא מתנה. אם זו שנמצאה היא שלמים, תהיה זו שלמים במקומה, והשנייה תקרב לתודה, ואם תודה היא, היא תהיה תודה במקומה, והשנייה תהיה שלמי נדבה. לפי איך שרבי יוחנן העמיד ככה, מבארים פה. שואלת הגמרא, ולמה אתה לא חושש? דילמה קורבן חטאת היא. תרצת הגמרא, מדובר פה שהוא מצא נקבה, מדובר שהוא מצא אותה בשנתה השנייה, כמו שביארנו. וחטאת קרבה רק בשנה הראשונה שלה, בת שנתה. והבהמה הזאת שנמצאה, שהשתכח, היא בהמה בשנתה השנייה, בת שתי שנים. דענו לפני שנהייתה בת שתי שנים. עד שתי שנים. בין שנה לשנתיים. שואלת הגמרא, ודילמה, אולי הבהמה הזאת באמת הקדישו אותה בשנתה הראשונה, רק עברה שנתה ולא הקריבו אותה. עונה הגמרא, הדבר הזה לא שכיח, זה לא מצוי, לא חוששים לזה. טוב, עכשיו שואלת הגמרא, שאלה, אחרי שהעמדנו איך מבארים את המשנה, יש לנו שאלה, מה יקרה אם אדם מצא בהמה נקבה בשנתה הראשונה? ויש חשש, אולי זה קורבן חטאת. השתכח בת שנתה, מהי? הגמרא, מצאנו על זה ברייתא, תניא, חנניה בן חכינאי אומר, עז שנמצאה בת שנתה, שיכול להיות שזה חטאת, אז כתוב פה שמקריבים אותה לחטאת, אבל זה לא ייתכן, לחטאת לא סל כדאתה, כי הרי יכול להיות שזה, בהמה, שזה קורבן אחר. אלא אמר הבעיה, הדין שלה זה כמו חטאת כזאת שאי אפשר להקריב. מה עושים עם חטאת שאי אפשר להקריב? קונסה למקום מיוחד שנקרא כיפה, והיא מתה מאליה כשלא נותנים למזונות. אבל אין שום דרך מה לעשות בשביל לתקן אותה ולפדות ולהקריב באיזושהי צורה שיבוא לה איזושהי תקנה. עד כאן, דף נ"ה.